טוב, שלום. אנחנו משתדלים ללמוד מהתורה הוראות, דרכי חיים. הרבה פעמים אנחנו דולים הוראת חיים מפרשת השבוע, ואני רוצה בעזרת דף מקורות שלפנינו ללמוד היום מה אנחנו לא לומדים מפרשת השבוע, פרשת נוח שקראנו אתמול, מה אסור לנו ללמוד מפרשת השבוע. ואני אקדים מה שכותב הרב קוק, אין את זה בדף שלכם, הוא כותב את זה בעולת ראייה בברכת החודש, כשאנחנו מברכים חיים שתהבנו אהבת תורה ויראת שמיים. הרב קוק שואל, למה ביחס לאהבה כתוב אהבת תורה, וביחס ליראה כתוב יראת שמיים? הרי אפשר היה לומר אהבת השם, אהבת שמיים, ויראה ותורה, אבל דווקא שני המושגים האלה, אנחנו מתפללים חיים שתהבנו אהבת תורה ויראת שמיים. אז אומר הרב כך, ישנה מצווה של והלכת בדרכיו. וחז"ל פרשו, מהו רחום, אף אתה יהיה רחום. מהו חנון, אף אתה יהיה חנון. מהו מבקר חולים, מנחם אבלים וכולי, אף אתה. ולכן יש, המצווה הזאת אומרת, תרגיל את דרכי חייך שהם יהיו בהתאמה לדרכיו. ואז, על ידי שאתה מתנהג בדומה לדרכיו, כך תיווצר אהבה ואחדות וחיבור בינך לבין ריבונו של עולם. זה אהבה. לכן אהבה היא מוצמדת למילה תורה. כי התורה וחז"ל הם מבליטים, הם מגדירים לנו מהם הדרכים הטובים שלו, שאנחנו צריכים ללכת בדרכיו. אבל ביחס ליראה, פה כבר צריך זהירות. אומר הרב קוק, כי יש דרכים עליונים של הקדוש ברוך הוא, שאסור לאדם ללכת בהם. מצד רום שלמותם הרחוקה מחוקנו. יש לקדוש ברוך הוא דרכים שהן גבוהות מאוד. יש לו הנהגה שבה הוא מנהיג את עולמו, עולמנו. יש דרכים שאתה לא מבין לאן זה מוביל. זה לכאורה דרך הפוכה, כמו שאדם נוסע הפך כיוון התנועה. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן שלטון לרשעים, לפעמים הוא מאפשר בחירה חופשית שנראית לא הגיונית. יש דרכים של הקדוש ברוך הוא שיש לנו יראה מפניו, ואנחנו לא אמורים ליישם את הדרכים האלה. אם כן, אהבת תורה זה נכון. כל מה שכתוב בתורה צריך לאהוב, צריך לעשות. יראת שמיים זאת התבוננות על ריבונו של עולם שעושה דברים שלפעמים אתה לא מבין אותם. דוגמה קיצונית, השואה. מישהו מבין? מותר ללכת בדרך הזאת חס ושלום. הקדוש ברוך הוא, יש לו את הדרכים שלו. כך כותב הרב כאן בעולת ראייה. כן, זה נושא קצת אחר, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, ענווה כלפי ריבונו של עולם. גם בדרוש של הרב במדבר שור לפרשת פרה, הדרוש החמישה ושלושים, כותב הרב, שהשם יתברך בחוכמתו הנפלאה, לפעמים הוא נותן טהור מטמא, הוא מוליך את העולם בסופו של דבר אל הטוב, אבל האדם קצר השכל לא יכול להבין את מעשה האלוקים מראש ועד סוף. ולכן סכנה היא שהאדם מעצמו על ידי התבוננותו יחוקק חוקים ומשפטים והליכות. כי לפעמים חס ושלום הוא יסתכל על הליכות ריבונו של עולם, והוא בעצמו יחכה את הדרך הזו שהוא לא יודע לאן היא מובילה. השכל האנושי הוא קצר, הוא צר, ולכן אי אפשר שיינתנו מעשים קצובים כי אם מריבונו של עולם, ומה שהוא לפעמים מנהיג בהנהגה שאנחנו לא מבינים, אז אנחנו לא מבינים, כי גבו שמיים מארץ, כן, גבו דרכי מדרכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. אחת העלילות הנוראות זה המבול. ריבונו של עולם, ברא עולם, ופתאום, לכאורה, הגולם קם על יוצרו, והקדוש ברוך הוא אומר, אין תיקון אלא למחות את האנושות על ידי מבול ששוטף ומחלה את הכל, וימח את כל היקום וגומר. במאמר מוסגר, הרב שכטר מביא בשם רבו מליצה איך התחילה הרפורמה, איך התחילו הרפורמים. כידוע, אצל האשכנזים, אחרי קריאה בתורה ואחרי ההפטרה, כשעוברים למוסף, יש ברכה כפולה, יקום פורקן מנשמיה, והיא בארמית, עוד לפני שרינת ישראל תרגם. אז לא כולם מבינים מה הצורך ביקום פורקן בכלל, ולמה יקום פורקן כפול. אז אמרו הרפורמים, אנחנו מתחילים לשנות. מה הם עשו? הורידו יקום פורקן אחד. אמרו, בשמה צריך שניים, זה כפילות. לא משנה שמישהו שמסתכל בפנים, זו לא כפילות. איך התחילו הרפורמים? אמרו, לא צריך דאבל יקום פורקן, נוריד אחד. אבל בסופו של דבר, למה זה גרם? שגם את היקום פורקן השני, אחרי שנגעו בראשון, הורידו גם את השני. אומר הרב שכטר בשם רבו, רמז לדבר, וימח את כל היקום. בהתחלה פגעו רק ביקום פורקן אחד, אחר כך וימח את כל היקום. אם אתה מתחיל לשנות, אחר כך אתה גם מוחק לגמרי. אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שנוח ומשפחתו יוצאים מהתיבה, ונוח בונה מזבח, והוא לוקח מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור, ומעלה עולות במזבח, והשם מריח את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה, לא ישבוטו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מבול פעם אחת, no more, אין עוד מבול. אבל צריך ביטחונות. ויום אלוהים אל נוח ובניו איתו למור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם וזרעכם אחריכם. והקימותי את בריתי איתכם ולא יקרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, את קשתי נתתי בענן והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ, וזכרתי את בריתי, ולא יהיה עוד המים למבול, והייתה קשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם. אז הקשת בענן זה ברית שלא יהיה יותר מבול. גם בהפטרה אנחנו מוצאים שלא רק שהבטיח הקדוש ברוך הוא בברית שהיקום יתקיים, אלא אתם רואים פה בכותרת, כי מי נוח זאת לי, אומר ישעיה, אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. אומר המלבים, כמו שאני אוהב את כל העולם, את כל היקום, כך אהבתי לעם ישראל היא אהבה מיוחדת, ולכן נשבעתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין יותר השחתה של עם ישראל. כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, אפילו אם יצויר איזה צונמי, רעידות אדמה וכדומה, פגעי טבע, שהערים והגבעות יתמוטטו, אבל חסדי מיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות בתת, לא תתמוטט, אמר מרחמך השם. אומר הקדוש ברוך הוא, הבטחה שלי, הבטחה שלי. אין יותר, אין יותר מבול שמשחט את כל העולם, ואין יותר אירוע שחלילה יחלה את עם ישראל. הנביא ירמיה, פרק למד א', אומר יותר. הוא אומר שם בפסוק למד א', כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים וימוג עליו, אדוני צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום אדוני, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. יקרה דבר כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, שהשמש והריח והכוכבים והים וכל אלה ישתנו, לא ישתנו. אז באותו אופן שזה לא יכול להשתנות, אז גם עם ישראל לא ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. כמו שהבטחתי, יומם ולילה לא ישבוטו, גם עם ישראל לא ישבוטו. אומר הנביא ירמיה, כה אמר אדוני, אם ימדו שמיים מלמעלה, ויחקו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמס בכל זרע ישראל, על כל אשר עשו נאום אדוני. מוסיף ירמיה, מה שלא אמר ישעיה. ישעיה אמר, חסדי מיתך לא ימוש. ומה יהיה אם לא נתנהג טוב? זה לא כתוב בישעיה. משמע שאיך שלא יהיה, החסד האלוקי והברית תימשך. אבל הנביא ירמיה מפרש שלא יהיה איזה סעיף אחד שלא ברור. אני לא אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו. אומר הנביא ירמיה, מה שלא יעשו, אני מבטיח אהבת עולם ואהבה רבה לבית ישראל. לכן אנחנו מוצאים פרקי דרבי אליעזר בסעיף אחת. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? פשט יד ימינו ונשבע לו שלא להביא המבול עוד על הארץ, שנאמר כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי וגומר, ונתן קשת לעוד ברית שבועה בינו לבין הארץ, שנאמר את קשתי נתתי בענן ואתה לעוד ברית, והתקינו חכמים שיהיו מזכירים שבועת נוח בכל יום, שנאמר למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. אומר פרקי דרבי אליעזר, אנחנו מזכירים בכל יום את שבועת השם לנוח. איפה מזכירים את זה? בקריאת שמה. איפה? למען ירבו ימיכם וימי בניכם. איפה כתוב שם נוח? אז אומר הרד"ל, אחד מהמפרשים, הוא אומר, הפסוק אומר כך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם. מה נשבע השם? לתת את ארץ ישראל לעם ישראל. אנחנו צריכים לדעת את זה. לפעמים בא פה איזה גוי ומבלבל אותנו. אנחנו שוכחים מה שאנחנו אומרים בקריאת שמע, שהשם נשבע לתת את ארץ ישראל לעם ישראל. אבל הפסוק ממשיך, כי מי השמיים על הארץ. אומר פרק דרבי אליעזר, גם זה חלק מהשבועה. נשבע השם שימי השמיים על הארץ, שכל גרמי השמיים ששולטים בשמיים ובארץ, כל אלה יתקיימו. השבועה כוללת לא רק את ארץ ישראל לעם ישראל, אלא גם את הגלובוס הזה, גם את היקום שהוא יתקיים, גם זה כלול בשבועה. חשוב מאוד לזכור, להזכיר כל יום את שבועת השם לנוח, להרגיש בטוח, להרגיש שאנחנו, מדינת ישראל, תיבת נוח, היא לא בפניקה, היא תמשיך לשוט, גם אם יהיה מבול מבחוץ, לנו יש הבטחה אלוקית. ועל כן, אנחנו לומדים מפרשת השבוע מה שאמרנו בהתחלה. אין יותר מבול. אין יותר מבול. לפעמים מתחשק לאנשים במדינת ישראל, כשהם רואים כל מיני מערכות ממשלתיות, חברתיות, שהן רקובות, וצריך לתקן אותן, אז מתחשק לאנשים שיבוא מבול. הלוואי שהיה הקדוש ברוך הוא עושה ריסטארט למדינת ישראל, ואז היה לנו שבק יותר טוב, והיה לנו צבא יותר טוב, ופקידים כאלה ואחרים בכל המקומות, בחינוך, במשפט, בכל המקומות שאתם רוצים לעשות רפורמה. אז הלוואי שהיה מבול, אבל אנחנו לומדים מפרשת השבוע, אין יותר מבול. וכדי להבהיר את הסוגיה הזאת, צילמנו כאן את הגמרא בשבת בסעיף 2. שבת את זין עמוד ב'. שמעון בן שטח גזר תומה על כלי מתכות. אנחנו קופצים במנהרת הזמן לימי הבית השני. שמעון בן שטח, שאחותו שלומציון המלכה, היא הייתה אשת אלכסנדר ינאי, וזה היה מתח, כיוון שהיא הייתה אוהדת את הפרושים, את הרבנות הראשית והלאה, ואלכסנדר ינאי היה אוהב את הצדוקים, אבל אחרי שהוא מת, היא המשיכה להנהיג את עם ישראל עוד 9 שנים, ואח שלה, שמעון בן שטח, הוא היה מתווה הדרך הפרושית. ואומרת הגמרא, בתקופה ההיא, שהיא הייתה תקופה של מאבקים, והיו חולשות, והיה לא יותר טוב ממה שהיה בימינו, אז שמעון בן שטח גזר תומה כלי מתכות. מזדעזעת הגמרא, מה פירוש? כלי מתכת. שהוא נטמע, זה לא גזרה בכלל. איפה זה כתוב? בתורה. כלי מתכות, דאורייתא נינו, דכתיב בכלי מדיין, אך את הזהב ואת הכסף וגומר, אז זהב וכסף, כל הכלים המתכתיים האלה מקבלים טומאה מהתורה, צריך לטהר אותם. לא נצריכה אלא לטומאה ישנה. מה שהוא גזר באמת, זה לא על כלי מתכת שיקבל טומאה, אלא על כלי מתכת שיש בו מצב של טומאה ישנה. מה הסיפור? אומרת הגמרא. דאמר רב יהודה אמר רב, מעשה בשל ציון המלכה. יש כמה מדרשים, גמרות, היו לה כנראה כמה שמות. של ציון, אבל זה שלום ציון המלכה, שעשתה משתה לבנה. כנראה, הבן עומד להתחתן. ונטמעו כל כליה. אז לא הגישו בכלים חד פעמיים, וכל כלי המתכת, כלי ההגשה שהיו על השולחן, נטמעו. אולי אחד העובדים מת, ואז כל מה שתחת האוהל, אוהל האירועים, הכל נטמע. עכשיו, מה עושים? כולם צריכים לבוא הלילה לחתונה. כל כלי ההגשה של והאכילה של המתכת נטמעו. אז אם נחכה, אז יש מי חטאת, שאם אתה מזה על הכלים הטמאים, ביום השלישי לטהרתם, וביום השביעי לטהרתם, הם יטהרו, אבל לחכות שבוע, אין לעם ישראל סבלנות כזאת, מה עושים? היום בלילה החתונה, מה עשתה? ושברתן, קודם כל, היא אמרה, היא נתנה הוראה, לשבור את הכלים, אחר כך זה נהיה מושג, לשבור את הכלים, שוברים את הכלים, והתומעה פורחת, יפה. ונתנתן לצורף וריתחן ועשה מהן כלים חדשים. פטנט. כשהיא שברה פרחה אטומה. עכשיו יש גיוס כללי של כל הרתחים, הם באים, הם מחברים מחדש את הכלים. עכשיו יש פה כלים חדשים, ממתכת. אפשר להגיש בהם אוכל למשתה, והם תיאורים מדין תורה. פה גזר שמעון בן שטח, הכלים שנשברו וחזרו על ידי ריתוך, חוזרת איתם תומתם הישנה. ואמרו חכמים, יחזרו לתומתן, הישנה, הכלים האלה. מה היא טעמה? משום גדר מי חטאת נגעו בה. אמר שמעון בן שטח, תיאורטית זה נכון מה שעשתה אחותי, אבל אנשים ישכחו את דיני הטהרה שכתובים בפרשת חוקת. מעולם לא ימתין אדם שבוע לטהר כלי של מתכת שנשבר, שנטמע. הוא ישבור וירתך. ואז דין תורה ישכח. אז אני גוזר גזירת חכמים שזה לא יעזור. ואם זה לא יעזור לשבור ולרתך, אז אנשים יזכרו את הדין המקורי של התורה, שהטהרה היא במשך 7 ימים, מסלול ארוך ומפרך. אומר הרב קוק, כאן בסעיף 3, רמז יש כאן להדרכה, איך רצוי על פי חכמים לטהר טומאה, איך לתקן קלקולים, איך להחזיר את האומה למצב תקין, למצב ישר. ישנם בגדול שני או שתי דרכים. דרך אחת, כשאתה מוצא טומאה, כשאתה מוצא חולשות, זה לשבור את הכלים. לומר, אני אין לי סבלנות. אני רואה מערכת רקובה שלא עושה מה שצריך. הדרך המהירה, הפזיזה, לשבור את הכלים. לשבור את המערכת הזאת ולבנות מערכת חדשה שכולה תהיה על טהרת הקודש, כולה תהיה יפה ומום אין בה, הכל יהיה מחדש. הדרך הזו היא מאוד מהירה, אבל היא בעצם מנסה לעקוף את התיקון. כי הרי טבעי הדבר, שאף על פי שהאלוקים עשה את האדם ישר, הם, בני אדם, מבקשים חשבונות רבים, ובני אדם מקלקלים את המערכת. אין מערכת שנולדה מקולקלת. האנשים מקלקלים. אז מה התועלת שאתה תשבור את המערכת, ואולי תדמיין להקים מערכת חדשה, ושם כבר לא יהיה קלקולים, לא יהיו שחיתויות, לא יהיה שום דבר. זה לא נכון. תקים משהו אחר, ויחזרו הקלקולים. כי לא תיקנת באמת. לא עשית טיפול שורש. על כן העצה, ייעוצה, היא הדרכתה של תורה. יש משהו מקולקל, תמתין בסבלנות. טיפה של מי חטאת, ממקור הטהרה מבית המקדש, טיפה של מי חטאת, ביום השלישי, ביום השביעי, זה חוק. למה דווקא יום שלישי ויום שביעי? כך גזרה גזרתי, חוקה חקקתי. זאת הדרך לתיקון. ולא לנסות לקצר. אומר הרב קוק, ככה אדם צריך להסתכל גם על עצמו, וגם על מדינת ישראל, גם על החברה, על כל, גם על הבית. אדם גדל בתורה, לומד מוסר, פתאום הוא מגלה בעצמו, ויהי אור. הוא פתאום מסתכל על עצמו, אדם רואה נגעי עצמו, פתאום הוא רואה שצריך לתקן. אז יש דרך אחת, תשבור את עצמך, תגיד שאתה סמרטוט, תבכה, תייסר את עצמך. ואז מה יצא מזה? דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום, בוקר טוב, מצאת בעצמך קלקולים, יפה, תלמד מסיעת ישרים, תלמד עוד ספרי מוסר, התורה עצמה, לכל בשרו מרפא, לאט לאט, כמה שיותר תורה, אתה תתיישר בעצמך, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אומר התרגום, דשעבידו לאורייתא, או באורייתא, תלוי בגרסאות, תשתעבד לתורה, תקבל על עצמך עוד מחות שמיים ועוד מצוות, ככה תשתנה. אל תרוס את עצמך. אותו הדבר בית. אדם מקים בית, יש דברים שצריכים שיפור, תיקון. הדרך היא לא לשבור את הבית. כמה אנשים שוברים את הבית שלהם, והם חושבים שזה הפתרון. כי הבית השני יהיה כולו טהור. לא. כדי לתקן בית, אתה צריך להיות בכיס ובלב עם מסילת ישרים, מלא סבלנות, עבודת מידות. ככה מתקנים באריכות. אותו הדבר, כיתה, חברה, מדינה, אל תשבור. תתקן לאט לאט. בואו נקרא קצת את השורות שנספיק בזמן שלפנינו, מתוך האין היה על סוגיית שמעון בן שטח שגזר תומה על כלי מתכות ששברו אותם וריתחו אותם מחדש. אומר הרב בסעיף 3 שורה רביעית, כלל עניין התומה ודרך הטהרה או ההיטהרות ממנה, ודאי הם נסמכים אל החסרונות והמגרעות הנמצאים בעולם בכל סוגיו, בעולם ובאדם, בנפשו, גופו ונטיותיו בייחוד. תומעה זה אומר חיסרון. יש מישהו שאין בו חיסרון, יש אדם, יש חברה שאין בה חיסרון. בכולנו יש חסרונות. אנחנו אפילו מודים על זה. בורא נפשות רבות וחסרונן. אנחנו את הכל שמים על השולחן. השם ברא נפשות עם חסרונות. למה אתה מברך ומודה על זה? שים את האמת על השולחן, זאת כל עבודת חיינו, אדם לעמל יולד, בורא נפשות לא מושלמות, עם החסרונות. והדרכים שבהם יתעלה הכל, ויתהר מכל רע המושם עכשיו עליהם כמסע לעייפה. והנה שני דרכים ישנם לטהרת רע עבר. כלומר, אם יש מציאות של רע שהוא קיים, איך אפשר להעביר אותו מהעולם? באשר הרע הנמזג בדרכי החיים, הוא הולך ומתפשט לפי ערך החלק שהוא נוטל בהם. הרי הרע השתלט עליי, עליך, עלינו, והוא התנחל בלבבות. איך אפשר להוציא אותו מפה, את הרע? על כן ישנה השקפה אחת, שתסכים לבטל ולאבד בבת אחת סדרים ארוכים ישנים, שבהם נשרש הרע והקלקול, ולבנות מהחומר העבר בניינים חדשים. שיטה אחת אומרת, הרע השתלט, אז בוא נשבור את הכלי שעליו הוא השתלט. זה הציור ישנו בעולם בכללו, הוא מגיע גם כן עד פרטיותו באדם, כשמוצא בנפשו רעות ומגרעות מושרשות מאוד, יש אשר יעלה על לבבו מחשבה, לחטט, מה זה לחטט? לשבור. לחטט גופו ונפשו, עד אשר כוחותיו יחלשו ויצערו, ואם השבירה של הכוחות כולם, הלא יישבו כוחות הרע וההפסד, ושוב ישוב לבנות בניין הגון בסדר נכון, על פי דרכי הצדק, התורה והמצווה. מי שחושב את השיטה הזאת, אנשים טובים, צדיקים, הם רוצים להיפטר מהרע אחת ולתמיד, ושיהיה רק טוב ועוד יותר טוב. והנה, אם הייתה המידה הזאת נוהגת ביצירה בכלל, אם זאת שיטה נכונה של הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה שאנחנו נאמץ את השיטה הזאת, כבר היה ראוי לאבד עולם מלא בשביל החסרונות הרבים. למה לאבד? בגלל העושק והמרוצה, לשון לרצוץ דלים, והנבלות אשר השרישו שורשיהם בקרב המין האנושי. אם זאת השיטה, היינו כמעט כל יום או כל שבוע מאבדים את העולם, עושים סיכום, יתרונות חסרונות, ומאבדים את העולם. אמנם אדון כל המעשים, הוא אב הרחמים. אבא לא מתנהג ככה עם הבן שלו. הוא מוצא איזה בעיות בבן, הורג אותו. לא עושים כך. ריבונו של עולם, אב הרחמים. והוא חס מלאבד כל יציר פחות וכל כוח מהמציאות. הכן רק במקום שאין דרך אחר נמצא, שם יוצאת המידה של השחץ, רוב וחלה. אבל הדרך התמידי הוא לתקן בסבלנות, באורך הזמן וברחמים רבים את המגרעות, באופן שגם הכוחות הרעים לא יובדו מן המציאות, כי הם ישמשו לטובה. זה חשבון אלוקי שיודע להפיק מהרע טוב, מהתמה טהור, מייתן טהור מתמה וגומר לא אחד, על כן לא להרוס ולבלע, ראוי שתהיה המגמה של החפץ בתיקון עצמו בפרט ובתיקון עולם בכלל, בסדרי החיים המלאים להם מומין וחסרונות רבים. כי אם לא להיות מהיר במעשה התיקונים. אתה רוצה לעשות תיקוני? לאט לאט. אומר הרב קוק, הוא מתחנן, לא, אל תמהר. כמה פעמים שמעתם, כבר יותר מדי שנים עברו מאז כינונה של מדינת ישראל, וזה לא הולך. כבר אפשר להתייאש מהציונים. הקדוש ברוך הוא לא כך. וגם הרב קוק, שהולך בדרכיו, לא למהר. כי בבקשת התיקון המהיר, אין דרך כי אם לבלע ולאבד את הדרכים הישנים, ואז לאבד את הטוב עם הרע. אתה שופך את האמבטיה עם התינוק. אמנם הדרך הזאת נמצאת היא במקום שאין צד יותר נאות, אבל חלילה שתהיה דרך כבושה. מצבים כאלה זה מצבי קיצון, מצבים חריגים, אבל זו לא הדרך. טהרת הטומאה שבכלים, אמנם אפשר, עברנו לטור שמאלי. טהרת הטומאה שבכלים, אמנם אפשר על ידי שבירתן. עכשיו הוא מסביר את הסוגיה. ודאי, כיוון שבטל שימושן, טומאתן בטלה. כמו כן, בכל דרכי השימוש האנושיים שמגרעות וטומאות דבקו בהם, ודאי בשבירה, כלומר על ידי שבירה חלוטה, גמורה, יטהרו. זה שהשבר שובר את הכוחות הרעים, זה פשוט, זה לא גאונות. אמנם שבירה חלוטה, מוחלטת, תאבד את הכוחות הרעים מהמציאות, אבל גם את הטובים היא תחליש ותקטין, וכן בסדרי החיים של החברה. המאבד ושואף להרוס בזף על מנת לתקן בחיפזון, יאבד רוב טובה. כמה אנשים מתייאשים מהמדינה, ממוסדות המדינה. זהו. נעבור לחול. אין מה לעשות עם המדינה הזאת. זה ייאוש מהמדינה. זה לא דרכו של הרב קוק. רושם גדול בהרחקה מזה הדרך של פחז כמיים נמצא בגזירת טומאה ישנה. שמעון בן שטח גזר טומאה ישנה. למען לא יהיה זה הדרך מורגל להיטהר מן הטומאות על ידי שבירת כל הכלי וביטול שימושו, אף על פי שיעשהו כלי אחר מחדש, לא טוב הוא לאבד כלים בשביל הטומאה שבהם על הסמך, כלומר על מנת לבנותם בצורה חדשה. כי אם טהרת מי חטאת, היא עושה דרכה במתינות, בזעת שלישי ושביעי, מתארת את התמאים מצד ההסכמה להיכנע לחפץ העליון הגנוז ונעלם מעין כל צופה. צריך ענווה, אומר הרב קוק, להיכנע לחפץ העליון. אנחנו צריכים להשתחוות, להיות כנועים לריבונו של עולם, ללכת בדרכו, אף פי שיש לנו רעיונות יותר טובים ממה שהקדוש ברוך הוא לא חשב עליו. המצווה האחת, שנאמר עליה בייחוד חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות לרע אחריה. מטיפים של אורה באמונה האמיתית, שכל המגרעות עומדות הנה להתקן, גם הרעה, אפילו הרעה יותר קולט ונוראה, אמר המוות, הנה הוא עומד להיראות כי הוא טוב מאוד. חזל דורשים, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב, זה מה שאתה רואה. והנה טוב מאוד זה אפילו המוות. המוות זה טוב מאוד. לא מבינים. הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. הוא להתקן כולו, שהוא אות. היכולת של התורה להאמין שאפשר להיטהר אפילו מטומאת מת, היא אות וסימן על כל הרעות הפרטיות שהן רק סעיפים ממנה. אמנם דרך התיקון הולך ודרכו לאיתו. הקדוש ברוך הוא לא מצא פטנט מהיר, רק פטנט איתי. יען שהוא, הקדוש ברוך הוא, איננו מאבד, או דרך התיקון, איננו מאבד את הכוחות הישנים עם סדריהם, כי אם מהפכם לטובה ולברכה. זה נקרא מהפכה. לא לשבור, להפוך, פשוטו כמשמעו, את הרע לטוב. באשר בכל כוח היותר שפל, הוא משתמש להעלותו להיות לסעד לדברים קדושים ונעלים. זה אנו רואים בטהרת מי חטאת. בהערה שמתארת אפילו תומת מת, כלומר, שמבארת, שיתגלה לפנינו אור עולם כזה, וסדרי חיים כאלה, שנזכיל שגם החסרונות הרעים שהם גורמים המוות וההפסד, גם הם יתארו. לכן, אם אתה עומד מול הדרכתה של תורה, איך זה נרצה בדרך תיקון פתאומי של הירוס ואבדון? על כן שמעון בן שטח, הוא מצא גם כן לגזור תומה ישנה משום גדר מי חטאת, להשריש בלבבות, כי דרך התיקון של השחתה ובילוע של שבירה ועיבוד, זה דרך שאינו ראוי. גם בנוסף, כי זה הדרך אינו בטוח מתומה ישנה, ואם תצליח לאבד לשעה את הכוחות הרעים, עוד יתנערו וישאפו להתרומם ולחזור לסורם. אם לא תיקנת את הכוח הרע, אם לא הפכת אותו לטוב, הוא מחכה לך בפינה. תהפכו את הדף. אבל התיקון הבטוח והמלא הוא ההחזרה לטובה, שהוא בא בתיקון של מתינות, אותו התיקון שיסד בו צור עולמים לשכלל את הבריאה כולה. הקדוש ברוך הוא נקרא צור עולמים, לא צור עולם, צור עולמים, העולם הבא והעולם הזה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה עם כל מגרעותיו? כי הוא יודע בעינו העליונה איך הכל יהפך לטובה, איך הכל עתיד להיות גן עדן, לטהרה מכל תומותיה, להחזיר כל כוח רע ומפסיד לטובה מלאה וקיימת. הנה הפסוקים מישעיה, ושיע שי יונק על חור פטן ועל מאורה צפוני, גמול ידה עדה, גמול ידו עדה. התינוקים ישחקו עם החורים של נחשים מסוכנים כמו פטן וצפה, כי הם כבר לא יעשו רע. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ זרה את השם. למדנו ממוצא דבר, שאין שום כוח פחות בעולם שאין משתמשים בו לתכלית הטוב והקדושה. ועל כן אין ראוי למהר בהירוס על מנת לתקן. וכך היא מידתו של מקום ברוך הוא. מעריך אפו וצופה לרשע וחפץ ביצדקו, כך אמרנו בתפילת נעילה. הדרך של הקדוש ברוך הוא היא לא דרך של לאבד, להרוס. והקדוש ברוך הוא מסבב עלילות שהכל יוחזר לטובה ולברכה, ואין ראוי לטהר כלים בשבירה. כי אם להיזהר בגדר מי חטאת, המטהרת אפילו את הטומאה יותר גדולה ומהפכת אותה לטובה. ומה מכוונים הם העניינים שראה מעשה כזה בבית המלכות, שעל פי הרוח השורר בעת של פרעות ומהפכות, כי מי שמעון בן שטח. התקופה הזאת של שמעון בן שטח היא לא תקופה רגילה, מלא שערות, מהפכות, בחיפוש של דרכו הרוחנית של עם ישראל וגם הממלכתית, שהיה צריך תיקונים נמרצים כמו בענייני התורה שתלה 80 נשים ביום אחד להוראת שעה. הייתה אז בעיה עם מחשפות. אז שמעון בן שטח תלה 80 נשים מחשפות ביום אחד, אפילו שעל פי דין מי שתולה מחשפה אחת, כלומר הוציא דיני נפשות ביום אחד, את המחשפה השנייה יתלה ביום השני. אסור באותו יום שתי מחשפות. אבל היה צורך בהוראת שעה, 80 מחשפות. וכמוהן בהליכות הממשלה, כעדות סופרי דברי הימים. מי שרוצה לדעת, אומר הרב קוק, תלמד את סופרי דברי הימים, תלמד היסטוריה. אם אתם רוצים תקציר, יושב פה הרב אלקלאי, הוא יוכל להסביר לכם בתקציר מה זה הבית השני, מה זה המהפכות, מה הצורך, מה ההוראות שעה שהיו אז, ודאי יותר טוב ממני. הייתה נטייה למהפכה של סדרים כדי לטהר ולתקן, נטייה טבעית, עד שמצד הרוח הסורר בבית המלוכה שברו את הכלים כדי לטהרם. זה לא במקרה שהיא שברה את הכלים לקראת חתונת הבן שלה. זה היה תפיסה שהיה לה איפה לצמוח. מתקנים על ידי בום. אונם חכמים הורו שדרך זה יוכל להחזיר גם כן לטומאה ישנה. אומרים חכמים, זה לא פתרון שורשי. ורק על פי דרכה של תורה לטהר ולתקן בהערכת זמן ושמירת הכלי, בשמו ושלמותו, ילך התיקון הכללי במהלכו. אל תשבור את הכלים, שמור על הכלי, יש בו תומה. אפשר לתהר כל תומה. ודרך זה ראוי להירשם בהנהגת הממלכה גם כן. היה כתוב אז בעיתונים ששמעון בן שטח טימא את כל הכלים ששברו אותם וריתחו אותם. זה היה אז בעיתונים. ואז שמעון בן שטח לימד את העניין הזה עם ביאור הרב קוק, והסביר שלא מתקנים במהפכות. וכמה מסוכנו הדרך של הריסות הסדרים הישנים והחרבתם בשביל להביא איזה תיקונים נחוצים. כי בהתפשט מנהג כזה יקומו ממחבועם כל עז פנים וכל ריק ופוחז, והתנסה להעמיד חזון במה שישלח יד בכל דבר מתוקן ומקובל. אם חכמנו חלילה יוחזו בדרך של תיקון על ידי שבירה, אז יש עוד ריקים ופוחזים שהם לא חכמנו, והם ילכו בדרכם של חכמנו ובכלל ישברו מה שלא עלה על דעתם של חכמים. עד שהטהרה הרצויה הולכת בדרך התורה, היא חלילה תיבטל מפני פחזות הפוחזים והאידיוטים הקופצים בראש. אם אתה חוסם כבישים, גם אחרים יחסמו כבישים. אם אתה שובר כאלה דברים, גם אחרים יעשו. תהיה חכם. משום גדר מי חטאת נגובה, להשריש יפה יפה. כמה אנו חייבים להיזהר שיהיה דרך התיקון בשמירת כל דבר העומד. שמור על מה שקיים. ובהחזרה לטובה ולטהרה כל רע וכל טומאה מצד הכוח הצפון והנעלם בעמקי גנזיה של תורה בדרך שלום ואמת, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. למה הדרכים של התורה נעימות? למה הם דרכים של שלום? כי התורה מלאה אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, בעם ישראל, בטוב שינצח. אם כך, למה צריך פאניקה? ממה אתה נלחץ? למה אתה שובר? הכל טוב, והתורה תעזור להדריך אותנו, להדריך את עם ישראל כולו, להפוך גם את הרע לטוב. נסיים בוורט של הרב נריה, בשם הרב קוק זצ"ל, בסעיף 5. בשיחת ראווה דראווין של שבת בראשית, אמר מרן הרב זצ"ל, רבים תוהים ושואלים על דרכי השם בהליכות עולמו, ומרובות השאלות שאלנו תשובה עליהם. ברם, מתוך שגילו לנו חז"ל שהיה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריב אותם? ואילו מי שבנה את עולמנו זה, שוב לא החריבו. למה? משמע שזו התוכנית הטובה ביותר והמשוכללת ביותר. והר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. למה הקדוש ברוך הוא? הוא יודע לברוא עולמות ולהחריב אותם. למה את העולם שלנו הוא לא מחריב? סימן שלא צריך להחריב. אמור מעתה, אם ישנן תמיות ופליאות, הרי זה רק משום שקצרה רוח האדם מהבין את מה שלמעלה מכוח תפיסתו והשגתו. כי גבו שמיים הארץ, כן גבו דרכי מדרכם ומחשבותי ממחשבותיכם, אבל העולם הזה שלנו הוא עולם שהוא טוב מאוד כלפי ריבונו של עולם, ואנחנו בענווה ובאמונה נלך בדרכיו, נאמין בטוב ו נקיים את העולם הזה הטוב עד להתגלות הטוב האלוקי המוחלט. שלום.